כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
ברוך השם יש לכם אבא במשרה מלאה, מקווה שלא יימאס לכם, כתב דרי לבנו. אשתדל להיות חבר ואבא טוב, אוהב אתכם, מתנצל שלא עדכנתי אף אחד חוץ מאימא, תעביר לכל המשפחה. יכול להיות שמשפט הסיום הזה, תעביר לכל המשפחה, זה גם מה שגרם לזה לעבור לכל המדינה, הודעת הטקסט הזו. ושוב, או עדיין נשאלת השאלה, האם זה חלק ממהלך באמת מתוחכם מאוד וארוך טווח שהכינו אריה דרי ואנשיו, או שהגיע הזמן להתחיל להאמין לא ולמקורביו שהמהלך הזה, מהלך ההתפטרות הזה הפעם הוא אכן. כאן ואילך, מי הולך למלא את החלל הזה בזמן שבו הוא לא יהיה שם? או שאולי הוא כן יישאר שם רק בצורה אחרת? מיד נבדוק את כל הדברים האלה ועוד עניינים נוספים הבוקר. אלי בעורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, מני גרה, פרשננו, היה אמש באוהל המחאה, שאגת אריה 2, יש מי שמכנה את זה. בוקר טוב.
בוקר טוב, או השאגה חוזרת, או שאגת אריה 2, כל אחד לפי איך שהוא מכנה אותו, השלטים במקום, המעל במקום, והדלק למעשה להציט את האש שנשפך אתמול אל תוך מה שנבנה שם למעשה, לא יודע אם אפשר לקרוא
לזה מדובר. אבל זהו, השאלה היא מדובר בשאגת אריה או שאגת הכפיר, האם זה משהו כזה קטן, מינורי, סמלי, או שמדובר פה באמת במשהו שדרי לא הצליח לעשות בשנתיים האחרונות, וזה לגרום לקהל להתחנן אליו שיחזור.
הייתה התעוררות אתמול, היה שם הרבה מאוד תחושות, הרבה מאוד רגשות בקרב הציבור, כלומר, היה שם משהו שנדלק. השאלה שלך, אני חושב שזו השאלה המרכזית של היום הזה, האם זה מספיק רק ליום אחד, או שמה יכול להספיק לסדרה ארוכה של שלושה חודשים, שתחזיק ותפעיל את השטח, כשדרי בעצמו ילהיב, אם אכן זה יהיה הסיטואציה. שני נקודות חשובות לדרי, גם התמיכה הציבורית, ולא רק התמיכה בו, גם הגינוי למה שנעשה בפרט, אותו שימוש בקלטות, בהדלפת קלטות, וגם גיבוי מוחלט מצד גדולי תורה ורבנים, לא רק רבני ספרד, אלא בכלל רבני היהדות החרדית. שני הצעדים האלה למעשה הסגרו את דרי מכל הכיוונים, בצורה שהוא לא יוכל להתנגד לדרישה שמגיעה מהקהל, אבל גם היום וגם הבוקר, אם שואלים אותו, או את בני משפחתו, או את אנשיו הקרובים, התשובה היא מאוד ברורה, מנוי וגמור עמו לסיים את הסיפור.
כן, אבל אתה יודע, אנחנו לא יודעים הרי אם כל המהלך הזה הוא תרגיל או אמיתי, אבל מה שכן אמיתי זה אותם אנשים שבאים לאוהל המחאה.
כי אותם אנשים מאמינים בדיוק...
אז יכול להיות שפה בדיוק... הרווח הגדול של דרי, ומצד שני, עושה רושם, ותקן אותי אם אני טועה, שמי שמפסיד בינתיים מכל... פרשיית הקלטת הזו זה אלי ישי, שמקבל גינויים מכל הכיוונים, למרות שהוא מכחיש שיש לו קשר לדבר.
לגבי אלי ישי, לכן צריך לקחת עוד לחכות עוד כמה ימים בכדי להבין עד איפה זה מגיע. השאלה אם אותה קבוצה שתומכת בו, שמורכבת, אם זה מתלמידי ישיבת כיסא רחמים, אם זה מציבור חרדלי, אתמול בכנס בסדרות הציבור כולו היה ציבור חרדלי, כיפות סרוגות פרופר לחלוטין.
אגב, זה דווקא מה שמאשר את עמדתו של אלי ישי שהוא מביא קולות אחרים.
מביא את קול, יוני שטבון מביא איתו 10,000, 20,000 קול, זה ברור לגמרי, יש לה בן אדם מה להציע מטעם עצמו, זה אף אחד לא מכחיש את זה, אבל זה יוני שטבון, וזה לא אלי ישי. כי כל הבעיה שנוצרה פה למעשה, שהדליקה פה את האש, היה השימוש שלו בכל ביתי נאמנו, כי אלי ישי צריך לזכור ולהזכיר, בתחילת הקמפיין הזה אמר, לא נפנה בכלל לבוחרי ש"ס, אנחנו הולכים לקהל אחר לגמרי, אנחנו לא רוצים להרוס את ש"ס, אנחנו רוצים להגדיל את הכוח החרדי בכנסת. עכשיו תשמע, זה טיעון שאף אחד לא יכול לומר לך כלום, בן אדם בא להגדיל את כוח הנציגות החרדית בכנסת, להקים עוד מפלגה שתיקח ותביא קולות אפילו מציבור חרדלי לטובת האינטרס החרדי, כי הרי הם ישמרו על עולם התורה, הם יהיו מחויבים, אין ספק בעניין הזה, אבל בינתיים התמונה המתהווה זה שלא הוא עובר, ולא רק הוא לא עובר, ש"ס מתחזקת בממדים שלא היו אף פעם.
מה אומרים כעת באמת בשס? מי הולך להחליף? יש את הקריאה הזו, ואנחנו ננסה להבין עוד מעט מאחד מחברי הכנסת על האמירה הזו שאם כולם מתכוונים להתפטר. הרי זה לא רציני. לא באמת יכולים כל חברי הכנסת להתפטר ולפרק את המפלגה כי הרי דרי עוזב. מדברים כבר על הבא בתור, אם זה באמת רציני ההתפטרות הזו?
לא מדברים על הבא בתור, כי אף אחד לא מוכן לקחת בכלל את האופציה הזו בחשבון. כלומר, גם ההצעה הזאת היא להביא את הרי אל הטיאס, הצעה של הרי דרי עצמו, שאתמול בבוקר הבאנו כי הטיאס דוחה אותה על הסף ולא מתכוון לחזור, לא רוצה ולא מתכנן.
למה אגב? למה הוא כל כך נחרץ בעניין?
אגב, הוא נעלם בימים אלו הטיאס. כלומר, לא עונה לטלפון, לא כלום. הוא לא, הוא באמת כנראה לא רוצה את החיזור הזה ולא מעוניין לחזור לפוליטיקה. הוא אומר, אם פרשתי, אם עזבתי, אם סיימתי את זה, הוא סיימתי, עשיתי את זה וזהו. אני כבר לא שם. אני לא רוצה להיות שם ולא לא, לא, לא יהיה שם. כך מבחינתו. תראה, אם יקראו לו רבנים והכריחו אותו, בסופו של דבר הוא אדם שומר תורה ומצוות וירא שמיים ומושמע לרבנים, הוא לא יהיה לו דרך לחמוק מזה. במצב שאני רואה את הרגע, את השטח השאסי, וזה באמת מה שהגיע מתוך השטח, הם לא ייתנו למישהו אחר שהוא לא אריה דרי לקחת את התפקיד הזה. גם עם כל ההסברים וההיגיון שהמהלך הזה אומר, שדרי אומר, תשמעו, אם אני, כשאני עומד בראש, יוצר את הבעיה לשאס, כי דרכי פוגעים בתנועה, ישחררו עוד קלטת ועוד קלטת וידברו נגדי, כי הרי אי אפשר לדבר נגד שס או נגד הרבנים או נגד משהו, אז בוא, אני מסלק את הבעיה, אני זז הצידה, להפך, אני אעזור בכל מה שצריך, אבל השם שלי לא יפריע לשס. האמירה הזאת לא מתקבלת בקרב אנשיו. כלומר, הם אומרים, אם אריה לא יהיה, לא רק אנשיו, אני מדבר על אנשי השטח של שס, והיו שם אתמול רבים כאלה. והם אומרים, אם דרי לא יעמוד בראשות שס, אנחנו חוזרים לאותה תקופת כאוס ובוקה ומבולקה, שאין מנהיג, שאין שליטה יחידה, ולך תדע מה יהיה מחר, מי יצוץ וינסה להתחיל לחתור ולקחת שליטה. זה מה שאומר לי אתמול אחד מאנשי שס, וכך מבחינתם, כלומר, אם זה לא דרי, אז הספינה מאבדת את מקומה, לא יהיה מישהו אחר. ואני חושב, אגב, שזו הנקודה בדיוק שמפריע לדרי בשלב הזה, שכל האחריות נופלת אך ורק על הכתפיים שלו.
מה זאת אומרת לא יהיה מישהו אחר? מה, לא ימצאו מישהו מבפנים שיקח את המושכות לידיים?
זו התחושה של הפעילים. תראה, הצעדים שהיו אתמול שהסגנים הודיעו שאם דרי לא חוזר בו הוא מתפטר, או חברי כנסת הודיעו שאם הוא לא חוזר בו הוא מתפטר, אלו צעדים שלמעשה שמים את דרי במקום שבו אין לו שתי אופציות. הוא באמת יהיה חייב לחזור לשס, ככה אני רואה את הסיטואציה שנוצרה אתמול. ועכשיו, הלכתי לבדוק, אתה יודע, כי באמת השאלה המעניינת היא, האם יש פה ספין, האם יש פה תרגיל, או האם יש פה משהו אמיתי. אז אמרתי, אני אלך לבדוק מה קורה עם הסיפור הזה של הסגנים של שס. והיה, ומישהו תיאם איתם ותכנן את זה, אז אתה יודע, זה הכל משחק. ביררתי, מה הסיפור שלהם? עולים לירושלים 15 סגני ראשי ערים, שכל אחד מחזיק בתפקיד, אתה יודע, גם תפקיד עם כסף, זה לא משהו בדיחה. ואני מנסה להבין, מי תיאם ביניכם? מי יצר פה את הסיפור? מה קרה? מתברר שיש לאותם כל הסגנים, יש איזושהי קבוצת וואטסאפ, שבה הם מתאמים ביניהם כל מה שצריך בעניין פעילות התנועה, ושם מישהו פשוט מאוד העלה באופן פרטי, כלומר אחד מהסגנים אומר, צריך לעשות משהו, אי אפשר להמשיך ככה, ואחד אמר, בוא נעלה לירושלים, והשלישי אמר, בוא נגיד לרבנים שאם אריה לא, אריה לא חוזר, גם אנחנו לא חוזרים, גם אנחנו נתפטר, וזו, וככה זה נוצר, אתה מבין? לא, אין פה איזו אסטרטגיה, אין פה משהו ש...
שבאת זה לא תגובה קצת יותר מדי אמוציונלית, שבאמת בלי מחשבה מעמיקה מאחוריה.
נכון, בדיוק, זה מה שאני רוצה לומר, ולכן אני אומר, התגובה האמוציונלית הזאת, גם של הקהל וגם של הנציגים של שס, רק מסבכת את דרי, כי אני למעשה מבין את המהלך של דרי מבחינת האינטרס לשמור על שס ולשמור באמת את המשך קיום התנועה, אבל הם יוצרים לו מצב שאין לו ברירה והוא יהיה חייב לחזור, והציבור אולי באמת לא יקנה את הסיפור הזה ויאמר, לא, כן היה מדובר בספין, הוא לא באמת התכוון
לפרוש. טוב, בוא נבדוק עד כמה זה רציני. חבר כנסת יצחק וקנין איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולמאזינים.
אתה מתפטר?
תקשיב, אתה שואל אחד שכבר בקדנציה הקודמת ביקש להשתחרר מהעול הזה. אני כבר 19 שנים בכנסת, וביקשתי, והרב אז, מרן, זכר צדיק לברכה, לא אפשר לי בשום פנים באופן. אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא עניין של להתפטר, לא להתפטר. אמן לי, אנשים חושבים זה ספין, לא ספין. הרי לו אריה דרי היה רוצה לעשות את המהלך בצורה קצת שונה, הוא יכל לעשות את זה, הרי הוא יכל להדפיס מכתב ולתת למועצת החכמים מכתב מודפס. הרי כל גרפולוג שני אתמול ניתח את הכתב, אמר כך ואמר כך.
נכון, היו גם גרפולוגים שאמרו שאומנם הוא בסערת רגשות, אבל לא באמת יכול לפרוש מהפוליטיקה.
תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם, אני לא מוכן להיות רגע אחד במקום אריה דרעי. חבר'ה, עם כל הכבוד...
על זה אין חולק. על זה אין חולק. אין ספק שהוא עובר תקופה קשה. אני רוצה אבל לחזור לשאלה הראשונה. אני רוצה לחזור, חבר כנסת וקנין, לשאלה הראשונה. התגובה שלכם היא קצת ילדותית. אם הוא מתפטר, כולנו מתפטרים. זה לא עובד ככה. אתם לא יכולים לזרוק את כל מה שבנו במשך שנים בתנועת ש"ס ולהגיד, אנחנו כולנו בחוץ.
תראה, גם לגבי אריה דרעי, מועצת החכמים אולי אפשרה לו את העניין של לפרוש מן הכנסת. אני לא חושב שאפשרה לו לפרוש מהנהגת התנועה. ואנחנו חושבים שבעת הזאת אריה דרעי הוא צריך להישאר בתוך התנועה, וחייב להיות עליו לחץ מכל כיוון אפשרי לא לעשות את המהלך שלו.
אבל למה? 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 אולי באמת צריך לתת לבן אדם קצת להשתחרר, לצאת החוצה לכמה חודשים. הרי ברור לכולנו שאם הכל ילך טוב בבחירות הקרובות הוא גם יחזור ומן הסתם ירצה להיות חלק מזה. לקחת אחריות, להתכנס כל חברי הכנסת של ש"ס, להגיד הבן אדם פה עובר משבר, בוא ניתן לו את המנוחה שהוא צריך למספר חודשים, נמשיך אנחנו בתהליך ונתקדם קדימה. למה כל הזמן היחזות הזאת הבלתי מתפשרת באריה דרעי?
תראה, אין שום מאחזות באריה דרעי. אני חושב שאריה דרעי בשנתיים האחרונות עובר תקופה לא קלה מבחינת המציאות שלו כלפי כל הסובב אותו. זאת אומרת, מכל פינה אפשרית הוא הרגיש שהוא נמצא לבד. אני אומר לך את זה באחריות. הוא אמר את הדברים בצורה ברורה, גם הוא תיאר אותם, הוא דיבר כשעה, ותיאר את כל המציאות שלו, לא רק בשנתיים האחרונות, בכל השנים שהוא בתוך ההנהגה של ש"ס. עכשיו, כשאתה שומע את הדברים, אתה רואה, במיוחד מי כמוני, שאני ב-19 שנים נמצא בתנועה, חלק מהדברים אני מקור אותם בבירור, ואני יודע שאכן הם נכונים והם אמיתיים, הם לא איזה דברים שבן אדם רוצה לעשות פה איזה ספין, ולהגיד את הדברים. אדם מרגיש שהוא לבד, בודד, כמה הוא יכול לקחת על עצמו?
אתה יודע מה הבעיה, אבל אחת הבעיות... כמה אפשר להעליב? אחת הבעיות בסיפור, אחת הבעיות הגדולות בסיפור הזה, זה שבעצם אריה דרעי שמטיף כל הזמן בעצם לכך שיש את מועצת החכמים ועל פי האישק דבר, והוא פתאום מתעלם ממה שהיא מורה לו לעשות.
אז אני יכול להגיד לך בצורה הברורה ביותר, אריה דרעי אתמול אמר בצורה ברורה, מעולם לא עברתי על דברי רבותיי ועשיתי מה שאמרו לי מועצת החכמים ורבותינו. גם פה אני אומר, ביקשתי מהם בבקשה לשחרר אותי מהכנסת. יום לפני כן ביקש אותם לשחרר אותו מרשות התנועה, והם לא הסכימו לשחרר אותו
מהכנסת ונתנו לו אישור להתפטר?
הם אמרו לו, בעת הזאת הוא ביקש פסק זמן, והם אמרו לו, אם זה יקל נפשית עליך, אנחנו מאפשרים, אבל מרשות התנועה, הם לא, עד הרגע הזה לא נתנו לו קליקס לפרוש, בשום פנים ואופן. צריך להיות ברור, והוא אמר, אני לא אעבור על דבריהם, הוא אמר, אני לא אעבור, אבל תבינו אותי רבותיי, אני נמצא במקום שאני לא יכול יותר, לא יכול, הגעתי לסף, למקום שצריך להבין, אמן לי, אני לא אומר את הדברים סתם, הדברים נאמרו, ראית שהדברים לא נאמרים ככה כדי לעשות איזה ספין פה, שמישהו מחפש שיקפיצו עליו וגידו לו תחזור, וכולנו מבינים מה החומרה של חלילה וחס לעולם התורה, לעולם כן. התורה, מה הולך לקרוא אם חלילה וחס התנועה הקדושה הזאת יקרה שהיא תיחלש, או שיקרה מצב שהיא תעלה מהפוליטיקה. תראה, דבר אחד לי בטוח, שהיא לא תעלה מהפוליטיקה הישראלית, כל אלה שהם פרשנים גדולים וחושבים שאפשר למחוק במחייד את כל הבניין הגדול הזה שבנה מורנו ובנו עטרת ראשנו הרב עובדיה יוסף, אי אפשר למחוק אותו בגע אחד, ובטח זה, תראה, זה אבני יסוד חזקים, כי זה בנוי כן. על התורה. כל עוד זה בנו על התורה, להמשיך ויפעל ויתחזק. ואני מאמין שדווקא בעת המשבר הזאת, עת צרה היא ליעקב ממנה יבשע, שדווקא במקום הזה, במקום שאנחנו נראים כאילו למטה למטה, מפה תהיה תשועה גדולה לתנועה הגדולה הזאת, לתנועה הקדושה הזאת. ואני אומר לך, נחיה ונראה ביום שנצטרך להגיע ליום הבחירות, אני מעריך שתנועת ש"ס תהיה הפתעה גדולה למערכת. במערכת הבחירות.
יודעים אגב מה כבר מיקום החברים ברשימה, או שזה בכלל לא הגיעו לשלב הזה, לדון בזה?
אף אחד לא יודע מה המיקום, ואני לא יודע אם מישהו מתעסק בזה, אני לא מתעסק בזה. מה שיהיה, מה שהם אומרו לנו מועצת החכמים, אנחנו נעשה, רבותיי, אני תמיד מאלה...
מי הורה לכם אתמול להתפטר? מי עומד מאחורי היוזמה הזו?
היוזמה של כולנו, ברגע ששמענו את המהלך הזה, זה היה ממש... בשלוש שעות מהרגע שהדבר הזה נודע.
אנחנו מבינים שיש ביניכם איזושהי קבוצת וואטסאפ שבה אתם מתכתבים חברי הכנסת של ש"ס, ושם...
אני אין לי וואטסאפ ומעולם לא נכנס לקבוצות.
לא, אני דיברתי על המהלך של סגני ראשי ערים.
סגני ראשי ערים, זה משהו אחר. סליחה, אוקיי, אני לא הבנתי נכון.
אני חייב להגיד פה משהו. גם בשידור אני אומר את זה. כל מי שיש לו קבוצת וואטסאפ, שימחק אותה מהר.
מה זה? עם זה אנחנו ודאי מסכימים איתך. על זה אין לנו מחלוקת.
זה מקום לשפיכות דמים, זה מקום לכל הרעה החולה שאנחנו נמצאים בחברה הישראלית. זה דבר יותר גרוע.
חד משמעית. תאמר לי במבט לאחור, אם היו יודעים איך הדברים היו מתגלגלים ולאן הם יכולים להגיע, יכול להיות שהייתם מצליחים כן להושיב את אלי ישי ואריה דרי ביחד ולמנוע את כל זה?
אמן לי, מה שאני אומר לך, אתה יכול לבדוק את זה עם עוד 10 אנשים. לא היה אדם שעשה והלך בין אריה לאלי כמוני, ועוד חבר כנסת אחד זה יעקב מרגי.
כן.
רצנו הלוך ושוב, הלוך ושוב. ברגע מסוים, אני יכול להעיד שאמרתי זה לכל החברים, אני, בפה שלי, רבותיי, אין שום סיכוי בעולם, גם אם אריה יגיד לאלי ישי, קח את רשות התנועה, תמשיך, תניג את התנועה, אתה, אלי ישי לא היה מסכים לשום מהלך. אני אומר לכם את זה.
למה להערכתך, למה? מה מניע אותו?
כיוון, תשמעו, זה דברים שאני לא יכול, אני לא רוצה לדבר ולהשמיץ ולהגיד שום רכיב. אני מזהר מאוד בלשוני בשפיכות דמים. אני אומר לכם, רצתי בינו ואמרתי לו, ואתם יודעים מה, אני מוכן להגיד פה את זה. הרי אמר לי, תגידו ככה, אני נותן לו יושב, מקום שני. משנה לראש המפלגה, אני נותן לו, ואני נותן לו גם שר בכיר. שר בכיר הוא יקבל. שיגיד לך עוד דברים שהוא רוצה. עוד דברים שהוא רוצה. אני בא ואני אומר לאלי, אני אומר לכם, הנה, שיחה שלי, ואם מישהו מכחיש אותה, שיגיד שהוא מכחיש אותה. הוא אמר לי, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה כלום, לא רוצה כלום.
למה? אתה יודע...
חבר'ה, תקשיבו.
כן.
אני חושב שמישהו פה, לא... אני אמרתי לאלי, אלי, אתה חייב לקבל את דין המרן, אמר את הדברים, תגיד שהם לא, הם בהכרח, הכריחו את הרב, הרב אמר את זה בלשונו, לא יעזור לאף אחד, רואים את זה, ולכן אתה חייב לקבל את זה, זה יגרום לאחדות, שום דבר לא שווה בשביל הפיצול והמחלוקת, שום דבר בעולם, ואמרתי לו דברים, ודיברתי איתו רק על דרך התורה, דיברתי איתו לא פה ולא שם, לא אם אתה של אריה ואני של אריה והוא של אלי, עזבו, זה לא...
אתה יודע, אם אנחנו מדברים על תחושותיו של אריה דרי ומצבו הקשה, יכול להיות שאם היה מתפרסם עכשיו כתב עדו של אלי ישי, גם אותם כל הגרפולוגים היו מנתחים את העובדה שמצבו הנפשי גם הוא כנראה קשה מאוד ודחק אותו לצד הזה. יכול להיות שאדם הרגיש שדורכים עליו יותר מדי, ואז לא משנה כבר מה מציעים לו, הוא אומר לא רוצה.
אקשיב. אני רוצה להגיד לך משהו אישי שלי. אני ראיתי במשך כל השנים. כי יצחק וקנין, כאדם אנונימי, אתה יודע מה, בוא, אני לא איזה אחד שהוא כל יום מראיין וכל יום קופץ לתקשורת, עושה את מה שאני עושה, במלוא הצניעות אני עושה את זה. אני רוצה להגיד לך משהו. ראיתי זכות גדולה להיות ליד מרן במשך כל השנים, וכשרציתי להתפטר בקדנציה הקודמת, קרא לי מרן ולאשתי, כי אמרו לו שאשתי מבקשת שאני אתפטר מהכנסת. אז הוא אמר לי דברים, ובסוף הוא אמר לי, אתה מצער אותי. אמרתי, ריבונו של עולם, האחרון שיצער אותך זה אני כבוד מרן, אני מודה על הזכות הגדולה שהייתי במחיצתך במשך כל השנים, שזכיתי להיות שלוחה שלך. אני רוצה להגיד לך, אלי ישי, וארי דרי, ויצחק וקנין, וכל חברי הכנסת, וכל אדם שהוא שלוחו של, שהוא שלוח של מועצת החכמים, צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהייתה לו זכות להיות שלוח שלהם לענייני שמיה, לא לעניינים אחרים. אלי ישי צריך להודות לבורא עולם שזיכה אותו להיות בתנועה הקדושה הזאת. וגם אם זה במחיר שאני לא יהיה חבר כנסת, וגם במחיר שאני מקום שני, אני כופף את הראש שלי, כי הזכות הזאת אי אפשר לקחת אותה לאף אחד. ולדעתי, זה הכאב הגדול שלי, שאלי מאבד את הזכות הזאת.
שתי שאלות קצרות לסיכום. האחת, האם אתה דיברת עם אלי ישי בסערה של היומיים האחרונים?
אני כבר לא מדבר איתו קרוב לשבועיים ימים. זה היה שלושה ימים לפני שהוא הודיע על הקמת המפלגה שלו, שיחה האחרונה שלי איתו, ואז ביקשתי ממנו שישקול את הצעדים שלו, שלא יעשה את המהלך. דיברתי איתו, אמרתי לו את הדברים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. לצערי הרב, הוא עשה את המהלך, מאותו רגע אני כבר לא, אין לי מה לדבר יותר, כי חשבתי שנחצו פה קווים, כיוון שאני רוצה להגיד פה, מסירו רבותיי, במשך כל השנים, גם אלי אמר לי, ולא רק לי, לכל חברי הסיעה, רבותיי, מועצת החכמים, מרנן ורבנן, מרן מלכה, מועצת חכמים, כל הזמן אמר את הדברים. אי אפשר לקחת את זה ברגע אחד ולהגיד, אין מועצת חכמים יותר. תראו, הוא היה אומר לנו כל ישיבה פעה, הרב בעדני רוצה שנעשה קבלת קהל, הרב בעדני, אבל אני שואל, מה, ברגע אחד הרב בעדני נגמר, אין יותר הרב בעדני? איזה מין דבר זה?
כן, זה שאלות קשות שנצטרך עם הזמן לנסות לשמוע ממנו תשובות על זה. שאלה אחרונה.
זמן הרב בעדני, ואחר כך אין הרב בעדני, ואין חכם שלום כהן, ואין הרב מאיה. הם 30 שנה ליד מרן, הם היו מועצת החכמים. לא יכול להיות שברגע אחד הם לא מועצת יותר. רבותיי, זה לא מתקבל על הדעת שלי. שום פוליטיקה בעולם לא יכולה, שום מקום בכנסת לא יכולה להצדיק את זה.
שאלה אחרונה, חבר הכנסת וקנין, האם אריה דרעי יחזור?
אני מקווה שהוא יחזור. אני מקווה שתהיה עליו השפעה לא רק של הציבור הספרדי. אני אומר לך, אני חושב שכל הרבנות האשכנזית, האדמו"רים, כולם צריכים לפעול להחזיר אותו, כיוון שהפגיעה היא לא, תבינו רבותיי, זה לא שס, זה לא מנדטים של שס, זה בעיה של כל עולם התורה, אם אנחנו נחלש במנדטים שלנו. ראינו מה קרה לנו בשנתיים האחרונות.
כן, עוד עלול חלילה להיות גרוע יותר.
רבותיי, אני אומר לכם, אחר כך שלא יגידו למה מקצצים ולמה עושים ולמה, כולנו מבינים שאם הציבור הזה ייתן לנו את הכוח ויהיה יותר מנדטים לציבור החרדי, נוכל להשפיע, נוכל להיות בממשלה.
טוב, על זה אני בטוח שאין חולק. חבר הכנסת יצחק וקנין משס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה גם לכם.
מני גרה, אני רוצה לומר, זה נשמע שהוא באמת כואב.
הרי זה לא יאמן, אני רוצה לומר שמשהו נוסף, חבל שחבר הכנסת וקנין באמת לא מתראיין יותר, כי בשיחה הזאת קיבלנו שלוש כותרות מרכזיות ומעניינות מאוד מאוד. קודם כל, הראשונה, מועצת החכמים הרבנים, שאצלם דרעי סבב בביתם אתמול, לאחר שהם דחו את התפטרותו, הרבנים אישרו לו להתפטר מהכנסת לצורך פסק זמן, הרבנים לא אישרו לו להתפטר מרשות התנועה. זו כותרת אחת משמעותית שמחזקת את מה שדיווחנו כבר מאתמול בבוקר על הפרישה של דרעי מהכנסת. דבר נוסף שהוא אומר שם, גם אם אלי ישי היה מקבל מדרעי את רשות התנועה, הוא לא היה נשאר בשס. זה אומר אדם ששוחח באמת בצורה רציפה עם אלי ישי לכל אורך תקופת המשבר האחרונה, לפחות החודש חודשיים האחרונים, הוא אומר, מנוי וגמור היה עם אלי ישי לעזוב את שס. הוא לא רוצה להגיד למה, אבל נראה לי שאין פה הרבה אופציות להשאיר. כלומר, אם הוא אומר, אם גם היו מציעים לו את הכל, לקחת את התפקיד הראשי, גם זה לא היה מספק אותו. כן. אז מה עומד פה מאחורה? מה המניע האמיתי? אכן צריך להמשיך לחפור בשאלה הזו. ועוד דבר מעניין שהוא אומר, ההחלטה שלהם על ההתפטרות היא החלטה פרטית שלהם, שהוחלטה 3 שעות לפני התכנסות החכים, וככל הנראה לפני שהם יודעים בכלל שהרבנים התירו ואפשרו לדרעי אכן להתפטר מהכנסת ולקחת את אותו פסק זמן.
טוב, משעמם הם לא עושים לנו, החבר'ה משס, וכנראה שזה עוד יימשך בתקופה הקרובה. מני גרה, נמשיך לעקוב, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב ליהודה עזרד.
בוקר טוב.
מכנים אותך מנאמניו של אריה דרעי, השאלה היא אם נכון לומר גם ממקורביו. ואתה מבין את ההבדל.
בוא נאמר שהייתי שנים רבות ממקורביו גם, בתקופה האחרונה אנחנו פחות בקשר, ולא בגלל משהו מסוים, אלא אני מנהל את מוסדותיי ועסוק בהם, ולא נמצא כל כך קרוב למערכת, אבל בהחלט אפשר לקרוא מנאמניו, אבל אני חושב שאני יותר נאמן למהפכה שהוא עשה מאשר לאיש עצמו, וזה בעצם הסיפור.
התנזים, זה היה השם שנתנו לכם, התנזים שעמדת בראשו, זה כן. קרה בתקופת שאגת אריה המפורסמת, האם אתמול כבר ביקרת באוהל החדש?
אתמול שהיינו שם, הקמנו אותו וראינו את אותם קולות שאנחנו זוכרים, שכולנו זוכרים בימי השאגה בשריית כלם העשייהו, אותם אנרגיות ואותה עוצמה של...
אבל לא אותה כמות.
תשמע, מי שזוכר את השעות הראשונות ואת היום הראשון בשאגת אריה, ישבנו שם אולי 50 איש, והרב אורי זוהר ישב על האבן, בני אלבז לידו עם הגיטרה, וביום שאחרי כבר היו 2,000 איש, ובימים שאחרי כבר לא היה פחות מ-10,000 איש מדי יום.
ואתה מעריך שזה מה שיקרה גם הפעם?
אתמול כבר היינו מעל 1,000 איש במקום, שהיו באוהל, ותבואו היום ותראו שזה יכפיל וישליש את עצמו, ואני יכול להגיד לך שביום חמישי, לאחר שכבר הציבור כולו ישמע מהעניין והתחבר לעניין, אנחנו נראה כמות אדירה של אנשים שבאים ומביעים את הכאב שלהם, ופשוט אתמול זה היה מחזה שאי אפשר לתאר אותו. רק מי שהיה שם יכול להבין ולחוות, ומי שזוכר את הימים ההם, אז זה פשוט מדהים.
אתה יודע שהבעיה היא שהצעירים של אז כבר בגרו, והצעירים של היום כבר אולי לא מכירים את הלהט.
אני מסכים איתך שקם דור חדש, אבל ראינו גם אותם אתמול, אני מאוד מקווה שלא נעשה ביטול תורה עם הדבר הזה, ושבחור ישיבות לא יגיעו באמצע הסדרים. אבל ראינו גם בני ישיבות שבאים ובהתלהטות עצומה מבינים. אנחנו השתדלנו מאוד אתמול לדבר באוהל על המהפכה. לדבר על זה שמה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שאריה דרעי יחזור בשביל מה? שיהיה לו תפקיד, שיהיה לו ג'וב. אנחנו רוצים שאריה דרעי יחזור להוביל מהפכה שתרים בראש ובראשונה את עולם התורה. שתרים בראש ובראשונה את התורה הספרדי. שהוא היה זה שהרים אותו לגבעים. ובשנים האחרונות הכל עמד, ואנחנו מחכים, מצפים ומייחלים שזה יחזור.
אתה יודע ש... אנחנו רוצים... לפני שדרעי חזר, היו דיבורים אולי גם אז להחזיר את התנזים לפעולה. התחושה, שוב, אני לא מדבר מתוך מידע, אני מדבר מתוך התחושות שהיו אז שדרעי לא מעוניין בזה. היום הוא כן מעוניין בזה, אתה חושב?
לא שאלנו אותו, והאמת שדפוסי הפעולה שלנו, ואולי קראו לנו ככה, יש כאלה שיאמרו תנזים, זה באמת אנשים שנאמנים אבסולוטית, ויש כאלה שיקראו לנו אולי קצת שובבים ומופרעים. אנחנו באמת היינו ילדים צעירים ותוססים, שעשינו את הכל מתוך אמונה ולהט, ואולי עשינו כשהיינו צעירים דברים שאריה דרעי לא אהב אותם, אבל מה שהיה לנו זה היה, לא שאלנו אותו, קמנו ועשינו מעשים שכל הציבור ידע, שזה נובע משהו מתוך הלב, זה לא משהו מתוכנן, זה לא משהו שהוא אמר לנו, פעמים רבות הוא גם כעס עלינו, והיום עשינו את אותה פעולה, ניסינו לחזור לאותם ימים שהיינו צעירים, ולעשות את אותה פעולה, לקום, לזעוק את הזעקה, ולכן זה שאגה באמת, שאגת אריה שטיין היא שאגה אמיתית, שאומרת לא תעצרו את המהפכה, וזה כל כך דומה לאז, כי אז כוחות הרשע והאליטה ובית המשפט ניסה לעצור את המהפכה, והיום מה לעשות? גם אנשים מתוכנו שותפים לעצירת המהפכה.
בינתיים, אבל אני מבין שבינתיים עד לרגע זה לא היה לכם קשר עם אריה דרעי על המהלכים האלה.
לחלוטין לא, אני אומר לך את האמת, אני ידעתי שהוא מסוגל בשעות הראשונות להתקשר ולהגיד תפרקו את האוהל, ואמרתי לעצמי, אני היום לא עונה לו, קמתי אחרי לילה שלם, שלא יכלתי לנוח מההחלטה הזאת שהוא קם ועוזב, ומשאיר את הספינה הזאת לאן? לאן? ראינו מה קרה ב-15 שנים האחרונות, ראינו שלא קרה פה כלום, וכל שהעסק נשמר עומד, ואנחנו רוצים לא, אתה יודע, שמירה על קיים, לא משהו פסיבי, אנחנו רוצים משהו אקטיבי, אנחנו רוצים שבכל עיר ועיר שהוקם תלמוד תורה ונסגר בשנים האחרונות יקום מחדש, אנחנו רוצים להמשיך לטפל במיליון בעלי תשובה שאפשר להחזיר, אנחנו רוצים לטפל בעולם התורה שיפרח ויתרומם.
כן, הזכרת את העובדה שאז גם אתם הייתם צעירים, היום כולכם, כל החבורה של אז כבר לא ילדים, כל אחד אני מניח עסוק יותר היום, כמה תוכלו למשוך את זה?
תשמע, כשדברים קורים מתוך הלב, מתוך אמונה, מתוך להט, ותתפלא לשמוע שצעירים רבים 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 באים, מצטרפים, בעצם אנחנו סוג של איזנו את האוהל,
אתם המנטורים של הדור הצעיר בקיצור, של התנזים הצעיר.
היית צריך לבוא לראות אותם, איזה להט בעיניים, איזה להט.
אוקיי.
צועקים, רוצים מהפכה, רוצים מהפכה.
טוב, נראה בהמשך עד כמה זה ישפיע, יהודה עזרד, אני מודה
היום,
לך.
היום בחמש בערב שוב, אנחנו נהיה שם, נזעק את הזעקה.
בני אלבז גם מגיע?
נזעק את השעגה, אני קורא לכולם להצטרף, וכל מי שמאמין בזה, שיבוא להיות איתם.
בני אלבז מגיע?
אני משוכנע שכן, הוא ועוד אומנים אחרים, שיבואו גם להזכיר, המקום הוא מזכיר את הקולות של פעם.
אוקיי.
וזה אותם קולות ואותם שירים, ובהחלט, זה חלק מהעניין.
יהודה עזרא, תודה רבה.
תודה ויום טוב.
אבישי בן חיים, פרשן לענייני חרדים בערוץ 10 איתנו, בוקר טוב.
כן.
זה יתפוס?
מה יתפוס?
השאגה החדשה, שאגת אריה 2.
אני לא יודע, אתמול בערב הייתי שם, היו אנרגיות חזקות מאוד, הייתה אווירה חזקה מאוד. היה קטע, בוא נגיד ככה, לטלוויזיה.
זה עבד מצוין.
יצאתי עם חומר יפה.
הבנתי, טוב, זה גם סוג של מדד. אתה יודע, חברי הכנסת של ש"ס לא מוכנים לדבר על מה קורה אם הוא לא חוזר. מה אתה מעריך שיכול לקרות בש"ס אם אכן זה רציני?
תראה, בוא נגיד ככה. דרי שם על השולחן מכתב התפטרות מתוך זה שנגמרו לו הכוחות. הוא הבין שהוא הולך פה למלחמת עולם, ושאין סיכוי, מה שהוא ניסה בתחילת הדרך להוביל את המערכה הזאת, בלי להיכנס לעימותים עם המפלגה החדשה שקמה. לנסות להתעלם, כאילו, לא קיימת ולא מחלוקות וננהל קמפיין. הדבר הזה בוודאות לא עבד. והוא איבד המון כוחות מהדבר הזה, ולכן הוא שם את המפתחות. עכשיו אני חושב שהיה בזה גם קריאת מצוקה. קריאת מצוקה שאומרת שהוא צריך שיתנו לו כוחות. שיתנו לו כוחות להתמודד עם השריפה הגדולה, שהוא נכנס אליה, ואם הוא ממשיך במערכת הבחירות, ברור שהוא הולך להיכנס אליה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שדרי, אם ממשיכים הלאה, הולך להישרף ולהישרף באש. ואני חושב שהגל שהוא קיבל ב-24 השעות האחרונות, זה גל שאמור...
זאת אומרת, זה בדיוק כמו שהיה צריך, משהו לא הצליח להשיג בשנתיים האחרונות.
כן, משהו נפשי כזה, ומשהו חזק כזה, ומשהו שיעיר את הציבור וידליק את הציבור, אבל גם שהרבנים ייתנו לו את הכוח, והציבור ייתן לו את הכוח של... אנחנו איתך, אתה הולך להישרף באש, בסדר, אתה לא תישרף לבד. נישרף איתך, כי
האווירה בזמן האחרון הייתה.
כאילו דרי במלחמה, וכל השאר יושבים מסתכלים מהצדדים, יושבים חברי הכנסת, די מתבוננים בעניין במלחמה שהוא מנהל לבד. יושבים, אתה יודע מה, ראשי ישיבות ספרדיות. יושבים מהצד, מתבוננים על מה שקורה, הכל הולך לקרוס, וכאילו דרי אמור להביא את השמונה, תשעה, עשרה מנדטים, ושהוא יישרף באש, וכולם יושבים ומתבוננים מהצד, כאילו לא קולטים שהספינה הולכת לטבוע. אז קמה כבר נית ואמר, תשמעו, אני לא יכול. אני חושב אבל שמה שקרה בשעות האחרונות, והגל הזה של הפניות, זה משהו שאמור לתת לו כוח, זה משהו שאמור לחזק אותו. אני אומר לך, אריאל, אם אני רואה מה שקורה עכשיו, אני חושב שאם הוא חוזר עכשיו אחרי הדבר הזה, ש"ס לא תגמור לו בארבעה, לא בשישה, וגם לא בשמונה מנדטים, אלא ביותר מזה.
כי בעצם הסחף של אז,
וגם הכלים המעשיים.
הסחף של אז זה מה שבאמת הביא באמת כמות מטורפת של מנדטים, אולי זה באמת מזכיר קצת את הסחף של אז, וזה מה שיכול להציל שוב את המפלגה הזו.
אנחנו מבינים את הדבר הזה, ש"ס, במיוחד כשדרי כל כך דומיננטי, בנויה מאוד על קריזמת רחוב, על הרחוב הזה שתוסס, שחי, שנושם, שמרגיש את הדלק של הדבר הזה שמתחולל. ואני חושב, כאילו, אם אתה אומר, עכשיו נגיד, תגיד לי, אבי, שזה היה תרגיל, אני אומר לך, היה תרגיל גאוני.
אם זה היה תרגיל, השאלה אם זה היה תרגיל.
מה הבעיה? שזה לא באמת היה תרגיל, כי אם היה תרגיל, אז הוא היה מכין איך הוא יורד מהעץ. אנחנו מכירים את דרי כשהוא עושה ספינים, הוא עושה ספין, אז הוא מכין כבר את המהלך השביעי, איך אחרי שיקרה א', ב', ג', ד', ה', ו', בז', הוא מסתדר ויורד מהעץ. במהלך השביעי.
כן.
ופה הוא לא הכין את זה.
הוא לא הכין את זה, אבל אתה אומר, אם הציבור באמת ימשיך ככה, אז אולי לא תהיה לו ברירה. תאמר לי, מה שבר אותו? מה שבר אותו בפרסום?
לא, אני אומר לך שוב, אם זה יימשך ככה, וזאת תהיה האווירה, מבחינת הרבנים, מבחינת הכוחות שהוא מקבל, בוא, עזוב, הבן אדם באמת איבד כוחות.
הבן אדם בן אדם, זה אסור לשכוח את זה.
אם הכוחות של הרבנים, והציבור, והעסקנים של ש"ס, העסקנים של ש"ס, גם עלים פה תפקיד מדהים בחיזוק הזה שלו, והרחוב השאסי, ייתנו לו את הכוחות, אני לא רואה איך הוא יכול...
תאמר לי, מה שבר אותו בפרסום של הקלטת? מה זה הדברים שהוא שמע שהרב עובדיה אומר עליו? זה דברים שהוא לא ידע קודם?
זה די הפתיע אותי שזה שבר אותו. כי זה היה ברור שזה הולך לצאת. הרי כולנו ידענו שיש את הקלטות הללו. כולנו שמענו שהם יצאו. כולנו שמענו את אלי ישי אומר פעם אחר פעם, יש קופסה שחורה
הוא אגב עדיין ממשיך לומר את זה. הוא ממשיך לומר שזו לא הקופסה השחורה, ויש דברים שיגרמו לעוד יותר רעידת אדמה.
אז אתה מבין שדרי ידע את זה, ודרי גם אוים כמה פעמים על זה שיוציאו קלטת אחת, כל פעם קלטת אחרת, אלא אם כן הוא יקנע לכך וכך וכך. ובשלבים הללו כשאמרו לו אז זה מסוכן הקלטת, עדיף שלא תצא, תעצור, אז הוא אמר לא, אני לא אקנע, וכשיוציאו נתמודד.
ובכל זאת הוא לא הצליח להתמודד.
נתמודד, כאילו הוא ממש היה מוכן לזה לגמרי. אני חושב שהקלטת במובנים רבים הבהירה לו עד כמה הכוח שלו לנהל את המלחמה לא מספיק גדול, ועל כמה הוא צריך את הגיבוי הציבורי של השסניקים כדי לנהל את המלחמה הזאת. למה? כי אם אתה מתבונן על הקלטת ועל הכותרות שיצאו ממנה, אתה מבין את החוסר היכולת שלו להתמודד. תסתכל על הקלטת, הכותרות שיצאו מהקלטת למשל, תן לי מה?
בעיקרה אמירות קשות על אריה דרעי, למרות ש...
איזה אמירות למשל?
מקבל שוחד? אני לא זוכר בדיוק את הציטוטים משם.
כן, למשל גנב ומקבל שוחד. עכשיו, הרב עובדיה לא אמר את זה. זה כשאתה עומד מול מערכת תקשורתית משומנת, שעורכת קלטת או עורכת כותרת מקלטת לא נכון, הרב עובדיה לא אמר את זה, בפירוש לא אמר את זה.
אני הבנתי, תגיד אם אני צודק.
הרב עובדיה פסק כמה פעמים בקולו, וזה אריה זכאי, זכאי, זכאי. והרב עובדיה בקלטת אומר משהו אחר. הוא אומר בשיחה, הוא אומר 30-40%
יחשבו שהוא
לא צודק,
כן.
כלומר שדרעי לא זכאי, ואלה יגידו למה לקחת גנב, למה לקחת מקבל, כן. שוחד, זה מה שהרב עובדיה אומר. ואז הלכו וחתכו את זה בחלק מהמקומות והורידו את ה-30-40 יומרים והשאירו רק את הרב עובדיה אומר למה לקחת גנב, למה לקחת מקבל שוחד. אבל זה לא מה שהוא אמר. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו על הקלטת שהוא מאוד, כן. חשוב. בקלטת אנחנו בעצם רואים דבר הפוך, זו דעתי, היא חשובה היסטורית. אנחנו רואים איך נקרא הקרע בין הרב עובדיה לדרעי, ואיך הצליחו להסיט את הרב עובדיה נגד דרעי. בקלטת הם מקריאים לרב עובדיה קטעים מתוך כתבה שאני כתבתי. עכשיו, השיחה שמתנהלת שם והקטעים שהם מקריאים נועדו לחמם, סליחה על המינוח בקשר של גדול,
כן,
הדורות,
כן.
לחמם את הרב עובדיה נגד דרעי. אבל על זה שהוא הולך להקים מפלגה. אבל הכתבה, שאני כתבתי אותה, אני יודע, היא מול עיניי, מספרת סיפור הפוך לגמרי. הכתבה מספרת שדרעי צועק על האנשים בסביבתו, ככה היא נגמרת וככה היא מתחילה, ואומר להם, אני לא רוצה שתקימו מפלגה, בשום פנים ואופן, אין מפלגה, אני לא רוצה מפלגה, ואומר, כולל צעקות, כולל דברים כאלה. הכתבה נכתבת בערב הבחירות בחורף 2009, ודרעי אומר שם, אני לא רוצה מפלגה. כלומר, יש שם פשוט אמירה של דרעי, אין מפלגה. והוא אומר, בקיץ אני רוצה לחזור.
בקיצור, לקחו את הדברים וציטטו אותם איך שהם רוצים. תאמר לי,
כן,
תאמר לי לסיום, לצערי פשוט הזמן קצר, וחבל שלא התחלנו את השיחה קודם, אבל כמי שעקב מקרוב אחרי, בכלל אני יודע שעקבת אחרי גדולי ישראל מקרוב, אבל גם אחרי רב עובדיה, איך הוא היה פותר את הסיפור הזה היום?
לא, הוא פתר אותו, יכול להיות, בחייו הרב עובדיה פתר סיפורים כאלה.
היום הוא היה מושיב אותם ליד שולחן וגומר עניין?
לא מושיב ליד שולחן, אף אחד לא עמיד לצאת. אנחנו יכולנו לראות בזמנו כשהרב עובדיה חתך והחליט שיהיה אלי ישי, היה אלי ישי, ואחר כך הוא חתך והחליט שיהיה אריה דרעי. אז היה אריה דרעי. אם הרב עובדיה נשאר, היינו נשארים, אריה דרעי. הרב עובדיה עשה שני מהלכים גדולים בשנה האחרונה לחייו. מהלך אחד היה להמשיך את מפעלו ההלכתי, מינויו של הרב יצחק יוסף לתפקיד הרב הראשי הספרדי, והמהלך השני המדהים, החזרתו של דרעי לתפקיד יושב ראש ש"ס.
טוב, ככה זה כנראה כשאין מנהיג, דברים קצת מסתבכים.
אני חושב שהרב עובדיה ימשיך להנהיג את ש"ס בבחירות האלה מלמעלה, וימשיך להוביל אותם להצלחה.
אתה מעריך שהוא חוזר בסופו של יום אריה דרעי?
אם הגל הזה, כמו שהוא עכשיו מתרחש, ימשיך, אני לא רואה סיבה שלו. כלומר, זה מה שהוא, אני חושב שזה מה שהוא רצה. תנו לי כוחות להתמודד. אני הולך עכשיו בחודשים הקרובים להישרף באש. תבואו איתי לשם, תהיו לי עדי כשאני עושה את זה, אל תשאירו אותי לבד. אני חושב שהם נותנים לו את זה.
אוקיי.
הוא נותן לו את זה.
אבישי בן חיים, פרשן עניין חרדים בערוץ 10, תודה על השיחה הזו.
תודה, אריאל מותק. ביי.
עכשיו איתכם, הבוקר, עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לדני איילון, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית.
בוקר טוב, אריאל.
אפשר לחייך בסיפוק, או כשמגיעים לתוצאה כזאת, זה אחרי מסע מפרך וכבר אין כוח לחייך?
תראה, אני חושב שאפשר פה לחייך, לפחות התנחת. ואפשר גם לברך על כך שמלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים.
תסביר.
כי זה היה הישג גדול של ארצות הברית. למעשה, ארצות הברית, שמהטעמים שלה לא רצתה להיות מבודדת במועצת הביטחון ולהטיל וטו, הצליחה לגבש קבוצה של 8 מדינות שאו יימנעו או שיצביעו איתה, ובכך נדחתה ההצבעה או ההחלטה הפלסטינית בלי מבוכה לארצות הברית.
כי בעצם יש 15 חברים במועצת הביטחון, כן, וצריך כן, 9 אז... כדי להעביר החלטה.
נכון, זה שמה בדיוק, זה התקנון. לפי, כזכור, מועצת הביטחון, שזה למעשה הממשלה של האום, ההחלטות שלהם זה החלטות מחייבות, בניגוד לעצרת הכללית. ושם יש, היא מורכבת מ-15 מדינות, מהם 5 חברות קבועות, שזה ארצות הברית, רוסיה, צרפת, אנגליה וסין, שלכל אחת מהם יש זכות וטו, ועוד 10 שמתחלפות אחת לשנתיים, הם כל הזמן מתחלפות. עכשיו, בהרכב הזה של מועצת הביטחון, ארצות הברית הצליחה לגייס איתה כנגד אותם, כנגד ההצעה הפלסטינית, עוד 8, כי לפי מועצת הביטחון, לפי התקנון,
כן,
צריך
9 של רוב. אתמול זה עוד היה נראה כאילו המצב לרעתנו, הפלסטינים הכריזו בקול גדול שהם השיגו את הרוב ואז בעצם הלכו להצבעה. זה הפתיע את ישראל שזה נגמר כך?
אני חושב שכן, אני חושב שיש פה הנחת רווחה כללית. היה לחץ גדול גם על ניגריה וגם על רואנדה שבסופו של דבר נמנעו, ובכך בהחלט מנעו...
ושוב, הלחץ הוא לחץ של ארצות הברית, אתה אומר, זאת אומרת, אין לישראל את הכוח ללחוץ אותם בצורה הזו.
נכון, נכון, ולכן כשאנחנו מדברים על היחסים ארצות הברית, צריך פה את הכרת הטוב ולהבין שהם באמת בני הברית היחידים והכי טובים שיש לנו, ואסור לנו לפגוע בהם, ואסור לנו, אתה יודע, להסתכסך איתם, ואני שמח שכך זה נסתיים.
נתניהו הרי התחיל את המהלך הזה כשהוא פגש את ג'ון קרי, הוא ביקש ממנו להטיל את הווטו, זאת אומרת, אז הוא עוד חשב שזה יהיה הפתרון היחיד?
כן, האמת שהתמונה כאן הייתה לא מעודדת, כי כל אותם מדינות היה חשש שהם יקנעו ללחץ הערבי, ללחץ הפלסטיני, ולכן העיקר הפנייה שלנו הייתה לארצות הברית כדי שהם יעשו את העבודה הדיפלומטית, הם מסוגלים לכך ואכן הם הצליחו.
צרפת שתמכה בהצעה הפלסטינית להכרזה על מדינה, מאיפה זה מגיע?
כן, אוקיי, אז זה מגיע משני... קודם כל צרפת מסורתית היא נגדנו בכל הגופים הבינלאומיים, האמת מאז 67.
למרות שההנהגה לכאורה מדברת לרוב בעד ישראל.
נכון, אבל כשזה מגיע לבחירה בין ישראל לפלסטינים או לערבים, הם תמיד בוחרים את הערבים, וזה משני טעמים. הטעם הראשון זה שצרפת יותר מכל מדינה אירופאית אחרת תלויה בנפט הערבי מצד אחד. ומצד שני, אנחנו יודעים שיש שינוי בחברה הצרפתית, שינוי דמוגרפי.
הופכת למוסלמית
מיום ליום. שבו האסלאמיסטים, האסלאם בדיוק. ולכן, משני הטעמים האלה, הם חד וחלק בעד הפלסטינים ונגדנו.
אתה יודע, בעיה אחת בכל זאת יש בסיפור הזה. כל הנאומים שהוכנו, נאומי התקיפה נגד הפלסטינים, נאלצים לגנוז אותם או לפחות לדחות אותם לפעם הבאה.
אני מניח שלדחות אותם, הפלסטינים לא מוותרים. לצערי הרב, אנחנו לא רואים הנהגה פלסטינית שמוכנה באמת לדו-קיום ולפיוס אמיתי ולסיום הסכסוך, אלא הם מעוניינים להמשיך ולדחוק את ישראל לפינה, ואני רואה שיש פה שילוב כוחות בין אבו מאזן לבין החמאס.
טוב, ובכל זאת נעים לעתים להיות בצד המנצח, גם אם זה על גבול הטקו. דני איילון, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה.
שלום, שלום.
תודה. אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שחב הפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. תודה לכם על ההזנה. נשתמע בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר. עד אז, הרבה חדשות טובות.